Yo a mí me dije que
Guida y
טיפה הודעות, לפני שאני מתחיל, אז קצת טכניות וקצת מהותיות. זה השיעור האחרון לשנה הזאת, כי שבוע הבא אין שיעור, יש נדמה לי רק שני סדרי ערב שבוע הבא. בגלל ששיעור א' נוסעים ערב אחד, אז יוצא שיש שני סדרי ערב, ולעומת זאת דווקא הספק גבוה. שבוע הבא זה 2.5 דפים שמביאים אותנו עד למשנה למתחת עמוד א'. ברור לי שזה ייגרר אצל כמעט כולם לתוך עשרת ימי תשובה, אבל אני כן שואף שישאר כמה שיותר זמן לתוך עשרת ימי תשובה גם לחזרה. אז בכלל בדפים של שבוע הבא, ההמלצה שלי היא יותר להשתדל להזדרז, זאת אומרת להשתדל להגיע כמה שיותר מהר למשנה ולמתח, כדי להשאיר איזשהו זמן לחזרה, ומה שלא מספיקים בחזרה אז להשתדל בבין הזמנים שכל אחד יחזור עצמאית, כי לחזור זה חשוב, אבל אנחנו רוצים לעשות יישור קו בהתחלת זמן חורף ולהתחיל במשנה בלמתח עמוד א'. אז כשנעשה את האישור קו הזה, אז יהיה צריך קצת להזדרז. אז זו הבקשה שלי לגבי שבוע, וזה גם יחסית מתאים מבחינת הדפים. עכשיו, כפי שאמרתי, שבוע הבא אין שיעור בגלל הדבר הזה, שבעשרת ימי תשובה כן יהיה שיעור, כנראה על נושאים בדף למד דלת, משהו בדפים שנלמדים השבוע. יש כל כך הרבה נושאים אז צריך לבחור. ראיתי שלפני כמה ימים אז הקדימו את ערבית כבר, אז יוצא שסדר עבר עכשיו לא מתחיל עם ערבית, אז כמובן יותר שם דגש על המחויבות של כולם להתחיל את הסדר בזמן, כי אין כבר את השעות של התפילה, אז צריך להתחזק בדבר הזה. ואני מנצל את ההזדמנות, כיוון שזה המפגש האחרון שלי עם כולם לפני ראש השנה, אז באמת להגיד תודה רבה לכולם וישר כוח גדול מאוד על הלימוד, ובאמת אני מרגיש שהגיעה קבוצה גדולה וחזקה, והלימוד מאוד מאוד פורח בסדר ערב, ברוך השם, ובאמת יש לי רק מילים טובות לומר, אז ממש ישר כוח גדול לכולם. אני מרגיש שאני נתרם המון מהשיחות אתכם. אני קצת מצטער שלפעמים נוצרים תורים אז אני לא מתפנה לכולם, אבל אני לפחות בגדול, וגם בשיעור הזה, השיעור הזה מאוד מושפע מהרבה שיחות שהיו לי עם אנשים על הסוגיה, ואני מקווה לא יודע, שאין פה אנשים שכבר לא יהיה להם כל כך מה לשמוע, שכבר שמעו ממני הכל. אבל בסדר, באמת ברוך השם, המצב טוב, תמשיכו ככה. מיילים לא קיבלתי כל כך, וזה אני כן אשמח אם אנשים ישלחו למייל שבלוז. יצא לי כבר לשלוח דברים במייל, אבל זה לקבוצה קטנה בינתיים, אז זה אני כן אשמח שאנשים יעשו. ודבר האחרון זה באמת חולשה שלי, שמות. אני לא יודע, השנה זה, תמיד אני גרוע בזה, והשנה במיוחד. אני ממש, לא יודע, קשה לי מאוד לקלוט שמות בכזאת כמות גדולה. אני מאוד מבקש שגם אנשים שכבר אמרו לי את השם חוזרים אליי, לא נורא להגיד עוד פעם את השם. אם אני מתבייש לשאול, אז להגיד בלי שאני שואל, לא יודע, אולי בסוף אני אתקדם עם זה. אז בסדר, יש לנו סוגיה ממש יפה היום, עקירת צורך הנחה בדף למד א', סוגיה שעוסקת בשאלות שקשורות לתהליכים, למתי תהליכים מתחילים, איך אני מזהה שלבים מוקדמים של תהליך, וזה נושא שאלות מהסוג שאלות בהרבה מאוד סוגיות שונות. איך אני מתייחס סתם, דוגמאות רחוקות, יש לנו הרבה מה להגיד על הסוגיה, אז אני לא אתחיל להפליג, אבל פעולות שנצרכות לאוכל נפש, מכשירי אוכל נפש, מתי אני רואה פעולה מסוימת כפעולה של כמלאכת אוכל נפש ביום טוב, ומתי אני רואה אותה כשלב מקדים לאוכל נפש, זה רק כמכשירי אוכל נפש. יש מקום להגיד שככל שאתה מתעניין בתוצאה, אז כל סוג של פעולה היא רק דרך להגיע לתוצאה, ולא משנה כמה אחורה היא בשרשרת. לעומת מצבים שבהם אתה מתעניין בסוג מסוים של פעולות, ואז יש את הפעולות עצמן ויש את המכשירים ש במצווה אנחנו, טוב, אני זורק סתם דברים מבחינת סוג השאלות שעוסקים, אבל אנחנו נתמקד בסוגיה שלנו. יחסית. יחסית נתמקד בה. בסדר. הדין הבסיסי בסוגיה, רבי יבין אומר שהזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרא שיראין בהליכתו פטור, שהקירה צורך הנחי. אז אומרת הגמרא ש... בסדר, יש לנו מלאכת הוצאה בשבת, לוקחים לרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, זה חיוב סקילה, ואותו דבר גם במעביר דלת אמות ברשות הרבים, ואדם עשה עם החילול שבת הזה גם מעשה של נזק, זורק חץ ועשה תוך כדי. אז אומרת הגמרא, אומר רבי יבין שהוא חייב שהקירה צורך הנחה היא. אז הוא מנמק, הוא אומר שיש פוקים למדרה במיני, והוא מנמק את זה שהקירה צורך הנחה. מה משתמע בלשון הזאת? מה עיקר מלאכת הוצאה? הקירה או ההנחה?
הנחה.
ההנחה, והקירה היא רק הצורך. לא בטוח, כי יכול להיות שההנחה זה הרגע שבו יש חיוב. החיוב יש בגמר המלאכה, יכול להיות שההנחה היא גם שלב משלבי המלאכה. ובאופן כללי זה נכון שהקירה היא שלב משלבי המלאכה במלאכת הוצאה. היא לא שלב מקדים, זאת אומרת, זה לא נכון להגיד שבאופן כללי הקירה היא רק...
שימו קו וניח.
היא רק צורך ההנחה, כי... מה?
שימו קו וניח, אז לא יחייב. כאילו...
זה ודאי שלא, אבל אם אדם עקר שלא על מנת להוציא, אז הוא לא יתחייב על ההוצאה, כי צריך מלאכת נחשבת כבר בשלב ההקירה. וזה עוקר וזה מניח. אם זה התחלק בין שני אנשים, אז זה נקרא שניים שעשו, שהמלאכה התחלקה בין שני אנשים ולא חייבים על זה במלאכת שבת. זאת אומרת, הקירה היא לא רק מכשיר, היא כן שלב, בכל זאת יש מקום להתלבט, האם כן ללמוד פה שהקירה זה רק איזשהו, כמה להסיק מהמילים האלה, הקירה צורך הנחה, צורך זה אומר שזה רק משרת או שזה חלק מזה. בכל אופן, רש"י אומר שמה זה הקירה צורך הנחה, אומר רש"י, מה אישתה התחלה למלאכה. המלאכה כבר התחילה בשלב הזה, ולכן אמנם עדיין אין חיוב, אבל זה בכל זאת זה כבר התחלת המלאכה, ולכן למרות שהחיוב הממוני מקדים את חיוב המיטה, אבל המעשה הוא מעשה אחד, ותוך כדי המעשה הזה גם התחייבתי המעשה שמחייב אותי בדיני שבת הוא גם המעשה שמחייב אותי בדיני נזיקין, ועל זה יש כמלא מדרה במיני. זה מה שאומר רבי יבין. עכשיו זה כמובן תלוי בזה שהמעשה הזה הסתיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים, רואים לנגד עינינו אדם שעושה עקירה ומתחיל ללכת. ואנחנו אומרים, הוא עכשיו עשה נזק, אבל על הנזק הזה הוא פטור, כי זה נזק שהוא עושה אותו תוך כדי מלאכת שבת. אבל אם הוא יעצור, אז פתאום יתברר לנו שזה לא היה מלאכת שבת, נכון? אם הוא לא ביצע הנחה, אז זה נכון, הנה חינמי, וזה בכלל לא קשה. זאת אומרת, סוף ההליך יעיד על תחילתו. אני עדיין צריך לחכות ולראות, לסמן וי על עוד כמה שלבים. אבל אחרי שאני אסמן וי, אחרי שאני אראה שההליך יתקדם, אז אני אדע למפרע שכל ההליך הזה היה הליך אחד של מעשה שמחייב בדיני נפשות, ועל דבר כזה אם למדרה במיני. זה שיטתו של רבי יבין, מעשה אחד, על אף שהחיובים לא באים בו זמנית, עוסקים למדרה במיני. אפשר לראות בדין הזה של רבי יבין תמונת ראי לדין שהיה לנו שנייה לפני כן בסוגיה. איזה דין? שמה? לפי מי? לפי רבשי. הדין של רבשי. רבשי דיבר על זר שאוכל תרומה שלו וקורא השיראין של חברו. ואמרנו שרבשי מחדש לנו חידוש שיש כמלא מדרה במיני כשאדם עושה בו זמנית שני מעשים שונים, אבל חלים עליו שני חיובים בו זמנית. חיוב של דיני נפשות בכלל התרומה וחיוב של נזיקין. אז חלות של שני חיובים בו זמנית, על אף שיש בהם שני מעשים נפרדים, זה רבשי. אלא אם כן אני אקבל את אותם ראשונים שלא יוכלו לקבל שיהיה דבר כזה, הזכרתי את המשיר שעבר, המאירי והשיטה, הדעה שמובאת בשיטה מקובצת, שאמרו שמדובר על זה שהוא לעס את השיראין או משהו כזה. אבל לפי ההבנה, לפי פשט הסוגיה ורוב הראשונים, אז רבשי באמת חידש לי שיש כמלה בדרה במיני ושני מעשים נפרדים, כשיש בו זמניות בחיובים. ורבי יבין נותן לי תמונת ראי לחידוש הזה, כי רבי יבין מדבר על מצב שבאמת אין בו זמניות בחיובים, החיוב הממוני מקדים את חיוב המידה, ואף על פי כן יש כמלה בדרה במיני כי זה מעשה אחד. אז יש לי כמלה בדרה במיני מצד מעשה אחד, ויש לי סוג אחד של כמלה בדרה במיני מצד בו זמניות בחיובים. אבל אצל רבי יבין זה מעשה אחד ובלי בו זמניות בחיובים. תוספו טוען שיש דעה שבכלל חולקת על רבי יבין. וזה לא רק תוספות, בבין התורת בברכה מהפסקיוציים, שעצם הדין של רבי יבין שנוי במחלוקת. עכשיו אנחנו עוד נראה הרבה הבנות בתוך הדין של רבי יבין, אבל כל ההבנות האלה שנויות במחלוקת. זאת אומרת, יש מי שדוחה את כולם, ואומר שזה לא נכון, שלא אומרים הכירה, זה לא נכון. זאת אומרת שיש מי שאומר שזה לא, הוא דורש, אם החיוב הממוני מקדים את חיוב המיטה, אז אני לא אגיד עקירת צורך הנחה. אז לכאורה יש מקום להגיד שבאמת היא תלויה המחלוקת הזאת. לכאורה יש מקום להגיד שזה תלוי באותה שאלה שאני מלווה אותנו כל הזמן, וכמלה בדרה במיני, האם כמלה בדרה במיני זה דין בחיובים או במעשה. שרבי יבין אומר שכמלה בדרה במיני זה דין במעשה, ולכן מעשה אחד, מעשה שמחייב אותי ממון, לא יחייב אותי, המעשה שמחייב אותי נפשות לא יחייב אותי ממון. על אף שזה לא, שאין בו זמניות בחיובים. לעומת מי שאומר שזה דין בחיובים, אז ידרוש החיובים האלה יחולו בו זמנית. אבל זאת תליה שתאמר רק אם אני ארצה לתלות בחקירה. אין שום דבר שמחייב אותי לומר את זה. אני בהחלט יכול להבין שכמלה בדרה במיני זה דין בחיובים, פשטות השיטה של רש"י במציאת צדיק א', בדין לא יכול לחייב אותי שני חיובים על דבר, אבל על מה בדין לא יכול לחייב אותי שני חיובים? על משהו שנמצא במסגרת אחת, ולמשל מה יכניס את הדברים האלה למסגרת אחת? זה שהם נעשו על ידי מעשה אחד, והכירת צורך הנחה אומרת לי שהכל נעשה על ידי מעשה אחד. מההתחלה של המעשה הזה זה כבר היה מעשה של הוצאה, כבר משלב ההכירה התחילה פה מלאכת שדה, אז לכן בדין לא יכול לחייב אותי שני חיובים. אז לכן אפשר אם רוצים לתלות בחקירה, אבל זה בהחלט לא, זה ממש לא הכרחי. בסדר. עכשיו אנחנו נתחיל להיכנס להבנות השונות. יש שתי לישנות בגמרא, וכל לישנה מצריכה דיון נפרד להסביר מה ההבנה שלה, ויכול להיות שיש הבנות שונות בתוך כל לישנה. אז אנחנו נלבן קצת את ההבנות המרכזיות שיש בתוך הדין, ואחרי זה נסתכל בכמה נפקמינות שיעזרו עוד יותר לחדד את ההבנות השונות. לישנה כאן. ממה מתחילות בכלל הלישנות? הלישנות מתחילות מזה שיש קושייה בגמרא. קושייה שהיא קושייה מפתיעה. הגמרא שואלת, רגע, אתה אומר לי עקירת צורך הנחה, אז למה מגביע חלב, גונב חלב ואכלו, זה למדנו שהוא חייב ממון, כי הוא התחייב ממון כבר בשלב ההגבהה, והוא התחייב בנפשות רק כשהוא אוכל את החלב. אז שואלת הגמרא, רגע, אז למה לא נגיד הגבהה צורך אכילה? ולמה זה עצם השאלה מפתיעה בכלל?
אתה יכול לאכול בלי הגבה,
אז אתה קופץ לתשובות.
זה לא מחייב שהוא יאכל,
זה לא
מחייב שהוא יאכל,
זה לא מחייב, לא בטוח שהוא יאכל? גם לא בטוח ש... גם בעקירה לא בטוח שאני...
זה לא חלק מהאכילה.
זה לא חלק מהאכילה.
השאלה בכלל מוזרה, אחרי שרשי הסביר לי שהמלאכה כבר התחילה בעקירה, רשי הציף לי כבר רף גבוה, נכון? אז באמת הפנימה שהוא אומר שרשי הסביר רק לאור דברים שבהמשך, אבל רשי הציב לי רף גבוה, המלאכה כבר התחילה, ההגבהה היא אומרת שהאכילה כבר התחילה, זה המעשה שמחייב דיני בקרת של אכילת חלב התחיל כבר בשלב ההגבהה. ההגבהה זה התחלה של הליך האכילה. השאלה לכאורה מוזרה, אבל באמת יכול להיות שהתשובה הראשונה, שהלישנה קמה של הגמרא, זה בדיוק מה שהיא אומרת. מה אומרת הלישנה קמה של הגמרא? הלישנה קמה של הגמרא זה אך ישת אתם אי אפשר להנחה בלא הכירה, אך האפשר לאכילה בלא הגבהה. נוכל לקרוא ללישנה הזאת מוכן החיוב. הלישנה קמה אומרת מבחן הכרחיות. אני צריך לבדוק האם הדבר הזה הוא הכרחי או לא. אם הדבר הזה הוא הכרחי, להליך, אז אני אגיד שהוא כבר צורך מההליך וההליך כבר התחיל, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, למה אני מתכוון? שבעצם אנחנו אומרים לכאורה מה מעניין אותי הכרחיות, איך נכנסה הכרחיות פה לתמונה? בפשטות נראה, ואני חושב שזה דבר שבסך הכל הוא מוסכם, שהכרחיות היא סימן, היא לא סיבה. זה לא שבאמת הנושא שמעניין אותי עכשיו זה לבדוק איזה דברים הם הכרחיים, אלא זה הסימן שיש לי כשאני מנסה לבדוק האם שלב מסוים הוא חלק מההליך, או שזה במקרה היה חלק מהסיפור, אבל מהותית זה לא חלק מההליך, זה איזשהו שלב מקדים וזה לא חלק מההליך, תבדוק את זה אם זה הכרחי. אם זה הכרחי, זה סימן לזה שבעצם זה חלק מההליך. הרי אתה לא תמיד יודע בדיוק מה חלק מההליך ומה לא. יכול להיות שיש מצבים שיהיה לך שאלה, מתי להגיד שהסיפור כבר התחיל, מתי להגיד שהיה פרק א' של הסיפור. אז אומרת הגמרא, אם זה הכרחי, זה אומר שזה כבר חלק מהסיפור. אז זה בהחלט נראה לי שאפשר להניח שזה סימן. בסדר. אבל גם אחרי שאני אומר שזה סימן, מבחן ההכרחיות, עדיין יש מקום לשאול, אוקיי, אז זה סימן, אבל המבחן הזה שהוא מהווה סימן, מה העוצמה של הסימן הזה? זה סימן שהוא אנחנו רגילים להשתמש בכלי הלוגי של תנאי מספיק ותנאי הכרחי. אני לא רוצה להשתמש במילה הכרחי, כי זה השם של המבחן הזה, מבחן הכרחיות, אז אני נקרא לזה תנאי מספיק ותנאי נדרש. בסדר? אז תנאי מספיק זה אומר שאם סימנתי וי על המבחן, אז אני יודע שהתשובה היא שזה כן חלק מההליך. תנאי נדרש, אבל אם זה מספיק בלבד ולא נדרש, זה אומר שאם זה הכרחי, זה אומר שזה חלק מההליך. אבל יכול להיות שיש לי גם דרכים אחרות להגדיר משהו כחלק מההליך, ולאו דווקא על ידי זה שהוא הכרחי. לעומת תנאי נדרש, כולם המונחים האלה מוכרים בעברית, תנאי מספיק ותנאי נצרך. אם אני אומר שמשהו מסוים הוא תנאי מספיק ונצרך, מה זה אומר?
כן, כן.
מה? אם משהו מסוים הוא תנאי מספיק ונצרך, זה משהו חופף לגמרי, שזה חופף לגמרי להגדרה הבסיסית. לא יודע, בשביל איך אני אדע אם מישהו מסוים הוא שמואל שמעוני? אם הוא שמואל שמעוני, אז מספיק בשביל לדעת שהוא שמואל שמעוני, ואם הוא לא שמואל שמעוני, אז בטוח שהוא לא שמואל שמעוני, אז מספיק ונצרך. זה כל מה שאתה צריך לדעת. אין דרך אחרת להיות שמואל שמעוני בלי להיות, ואם אתה שמואל שמעוני, אז אתה בטוח כן שמואל שמעוני. אז בסדר, זאת אומרת שזה אותו דבר. אז זה סתם טבלה אמרתי כלום. אבל מה?
עננים
וגשם. שמה?
שעננים תנאי נצרך כדי שיהיה גשם.
אבל לא מספיק.
אבל לא תנאי מספיק.
יפה, זו דוגמה הפוכה תיתן לי.
גשם הוא תנאי מספיק כדי לדעת שיש עננים, אבל לא תנאי נצרך.
נכון, מצוין, יפה מאוד. זאת אומרת, זה שיש גשם, זה בכך מלמד אותי שהיו עננים, אבל זה לא הדרך היחידה לדעת שיש עננים. אתה יכול למשל להסתכל על השמיים ביום יבש ולראות שיש עננים. יפה, נכון, אז מצוין. לא חשבתי שיש לך דוגמה טובה לתנאי מספיק ונצרך. אבל אם יש תנאי מסוים שהוא לא מספיק ולא נצרך, אז הוא בכלל לא תנאי, נכון? אם אפשר להסתדר בלעדיו, וגם כשיש אותו זה לא מבטיח שיהיה את זה, אז זה אומר שזה נותן לי מעט מאוד.
מה ההגדרות?
מה? האם
תנאי מספיק ונצרך, מה ההגדרות?
מה זאת אומרת מה הגדרות? תנאי מספיק זה שאם יש לך את א', אז אתה יכול להיות בטוח שגם ב' קיים. למשל, אם אתה יודע שיש גשם, בטוח שיש עננים בשמיים. תנאי נצרך זה אומר שבלי עננים בשמיים לא יהיה גשם. זאת אומרת, עננים זה תנאי הכרחי לזה שיש גשם. בסדר? אבל אם יש גשם בלי עננים ויש עננים בלי גשם, אז אם זה היה המצב, אז זה אומר שהזיקה בין עננים לגשם היא זיקה די חלשה. אז אני שואל את עצמי, כשיש לי מבחן כזה, האם הוא תנאי מספיק או תנאי נצרך? דהיינו, אני רוצה לדעת מתי ההליך התחיל. אז מבחן ההכרחיות, מה זה אומר לי? כשמתקיים מבחן ההכרחיות, זה אומר שבטוח זה חלק מההליך, ושאני כן אפילו קים למדרה במיני, ומאידך גיסה, האם לא יהיה מצב שאני אפילו קים למדרה במיני בלי מבחן ההכרחיות. בזה יש מחלוקת ראשונים פה בסוגיה, די ברורה. שיטת הרעה, הרעה בגדול, והרעה בגדול נראה שזה תנאי מספיק ולא נצרח. זה שיטת הרעה. איך אני רואה את זה בשיטת הרעה? הרעה זה דווקא במקור, זה במקור 6, פסקה מספר 2. זה בעמוד השני. הראשונים שאלו על המשך הסוגיה. בהמשך הסוגיה הגמרא מדברת על הגונב כיס בשבת. אדם גנב כיס בשבת ועשה את הגניבה יחד עם מלאכת הוצאה. אז הגמרא אומרת שהגניבה הזאת היא עקירה צורך הנחה, ולכן למרות שאדם עוד לא התחייב במלאכת הוצאה, אבל כבר העקירה היא התחלת תהליך, ולכן צריכים להגיד עקירה צורך הוצאה. כך אומרת הגמרא על הדבר הזה. והראשונים שאלו על שתי הלישנות, גם הלישנה קמה וגם הלישנה באת. אנחנו עכשיו בלישנה קמה. הראשונים שאלו על לישנה קמה. לישנה קמה זה מבחן ההכרחיות. הם אמרו, רגע, אבל זה לא נכון. אפשר לעשות הוצאה גם בלי עקירה. אפשר לעשות למשל מה שיש בסייפה, מגרר ויוצא. אבל יש דרכים אחרות לעבור על זה. מבחן ההכרחיות, שאלו הראשונים, לכאורה לא מתקיים. לכאורה מבחן ההכרחיות לא מתקיים במקרה של הוצאה. תשובתו של הרעה לשאלה הזאת אינה חינמי. מבחן ההכרחיות אכן לא מתקיים. אבל זה לא נורא. כי מבחן ההכרחיות הוא תנאי מספיק, הוא לא תנאי נצרך. אומר הרעה, שאין עיקר הכוונה אם אפשר לזה בלא זה או אי אפשר, שכבר התחיל להתחייב בנפשו כחייב בתשלומים, כגון הכירה והנחה. דוודאי משעת הכירה התחיל להתחייב בנפשו, משום דבחיוב שבת, כיוון דבינן הכירה והנחה, אחר שעשה אותה מלאכה, אין אומרים שחיובו על ההנחה. שזה אינו, שאין חיובו על ההנחה יותר מן העקירה. בשבת ברור לי שהמלאכה כבר התחילה. וזה לא, בשביל זה אני לא צריך מבחן להכרחיות. זאת אומרת, אל תדייק בלישנה קמה שבאמת בנינו את הדין של ההנחה במלאכת הוצאה על מבחן להכרחיות. במלאכת הוצאה אתה לא צריך לדעת את זה. כשאתה מדבר על פעולה של עקירה במלאכת הוצאה, מספיק לך זה שאתה יודע שזה שלב בהלכות שבת. שבהלכות שבת זה חלק מהמלאכה. וזה מספיק. שאין חיובו על ההנחה יותר מן העקירה, אלא בין שניהם. וכיוון שהוא חייב על העקירה כהנחה משעת העקירה, הוא פשוט, ושהוא מתחייב בנפשו מאותה שעה. אז ברור שהוא התחיל להתחייב בנפשו באותה שעה. יש פה מעשה שמחייב בדיני נפשות בצורה הכי פשוטה. הלמה זה דומה? לקוצר. אומר הרע, זה דומה לקוצר, דבעי השיעור. אדם קוצר, הוא צריך לקצור כמות מינימלית של... אני קוצר חיטים בשבת. אז אני צריך לקצור כגרוגרת. ומה אם אני עושה את זה לאט וזה לוקח לי קצת זמן, אז כרגע קצרתי רק גרגר אחד ואני עושה את זה לאט לאט ואני משלים את השיעור. אז זו פעולה הדרגתית. יש פה שיעור כמותי ואני מתקדם בהדרגתיות להשלים את השיעור שנדרש, להשלים את הכבוד. אין ספק כי כל ממון שמתחייב משעה שמתחיל לקצור עד שנגמר שיעורו, הוא נידון כמתחייב בנפשו, פטור מן התשלומים. אף על פי שאין חיובו עד שעת גמר השיעור. ולפיכך בזו, אף על פי שאפשר לזה בלא זה, שאפשר להוצאה בלא ההגבה, מכל מקום עכשיו שהוא בהגבה, התחלת חיובו משעת הגבהו, ואין לחוש אם אפשר בדרך אחרת, שמכל מקום כל ממון שאדם מתחייב עליו, משעה שהתחיל להתחייב בנפשו, פתור. אז אומר הרעה, תדע לך, התנאי הזה הוא לא נצרח. אם אתה יודע שהשלב הזה הוא חלק מהמלאכה, ויכולתי תאורטית לחלק, יכולתי גם לחלק אולי בין הקירה, לבין שיעור כמותי כמו בקצירה, ומלאכת קצירה זה משהו כמותי, זה לא שני שלבים שונים. הרע אומר, אם אתה יודע שזה חלק מהמלאכה, אז ודאי שיש קים למדרה במניע. אלא מה? אבל באכילת חלב, על האמת, אין התחלת חיובו כלל עד שעת בליעתה. מצד האמת של דיני איסור ויתר, של דיני מאכלות אסורות, אז האיסור לא מתחיל עד שעת הבליעה. אבל למעלה עלה בדעת לומר שהטבעה צורך אכילה היא. אולי אחישת הטבעה חשובה שעת התחלת החיוב, אף על פי שאינו כן בנים. זאת אומרת, חשבנו אולי נגיד שיש משהו שהוא צורך. וצורך זה אומר שאפילו אם האיסור עוד לא התחיל, אבל זה נקרא שהמייסה כבר כן התחיל. וכאשר משהו מסוים הוא הכרחי למייסה, אז אני אגיד שהמייסה מתחיל עוד לפני. והמעשה יכול להתחיל עוד לפני שהאיסור מתחיל. מה...
מעשה, המעשה המחייב, על אף שעדיין האיסור לא התחיל, אם זה הכרחי, אני אגיד שהתהליך כבר כן התחיל. אף על פי שאינו כן בדין. וחזרו לגמר שאין הגבהה צורך אכילה, כיוון שאפשר בלא כן. אז למעשה אנחנו רואים שאפשר בלי הגבהה, ולכן שם אנחנו נגיד שההליך עוד לא התחיל בשלב ההגבהה. אבל, אומר הראה, וזה בקטע שלפני כן, בפסקה אחת, אומר הראה שתדע לך שהגבהה היא באמת לא הכרחית. אבל איזה שלב הוא כן הכרחי להליך האכילה? הרע אומר הכנסה לפה. לעיסה זה לא הכרחי, כי אתה יכול אולי לאכול גם בלי ללוס. אבל להכניס לפה, קשה לאכול בלי להכניס לפה. ולכן אומר הרע שאלף על פי שהכנסה לפה איננה שעת האיסור, האיסור הוא בבליעה, אבל כיוון שהכנסה לפה זה כן הכרחי, אז בהכנסה לפה אני כן אגיד הכנסה לפה צורך אכילה, לפי הליש נקמה. ולכן טוען הרע שאיזה סוגיה היא לא נוקטת כליש נקמה?
מעשה הדורי.
מה?
מעשה בשעיין בעמוד הקודם.
בעמוד הקודם. כל הסוגיה בעמוד הקודם על זר שאכל תרומה, טוען הרעה שהיא לא לליש נקמה. משום שהגמרה אומרת שהקים למדרה ומנה יהיה רק משעת הבליעה, והגמרה מתעלמת מהכנסה לפה. הכנסה לפה היא הכרחית, והכנסה לפה צורף אכילה, ולכן טוען הרעה שכל הסוגיה בלמד עמוד ב' איננה לפי ליש נקמה. טוען שהיא כן לפי ליש נבטרה, ועל זה נדבר כשנגיע לליש נבטרה. אבל טוען הרעה שהסוגיה שמה היא לא... לפי לשנקמה, אני אגיד שהכנסה לפה שהאיסור לא התחיל, אז זה מספיק טוב. זאת אומרת, שיטת הרעה, אנחנו רואים גם את זה שהתנאי הוא לא נצרח, וגם את זה שהתנאי הוא מספיק. דהיינו, שאם יש משהו שהוא לא חלק מהאיסור, אבל זה הכרחי, אז אני אגיד שהתהליך כבר התחיל. והמעשה, מעשה העבירה יכול להתחיל עוד לפני העבירה. כאילו לפי הרעה יוצא שיש שלושה שלבים. לא יודע, יש את מעשה העבירה, יש את ה... לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, המעשה העבירה, התהליך של העבירה, יש את העבירה ויש את החיוב. החיוב יהיה רק בסוף המלאכה. כל המלאכה היא העבירה, אבל המעשה יהיה גם עם לפי הליש נקמה, יתחיל עוד לפני העבירה עצמה. כל המעשים שהם הכרחיים, אז אנחנו רואים אותם כחלק ממעשה אחד, ועל זה יהיה קים למדרה במיני. עכשיו... ברור שאם אני נוקט בגישה הזאת של הרעה, אז אמרתי לחבר בסדר, צריך איפשהו להגביל את זה. זאת אומרת, אם אתה אומר שכל דבר שהוא הכרחי, אז אתה אומר שהתהליך כבר התחיל לפני, אז אתה יכול בעיקרון להגיע למסקנה שבריאת אדם הראשון היא התחלת כל מעשי העבירות שבעולם. כי בלי בריאת אדם הראשון, אז לא היה לנו שום מעשה עבירה. זאת אומרת, בשרשרת סיבתית אפשר להגיע, אפשר לחזור אחורה רחוק מאוד, כל דבר שהוא הכרחי. מבחן הכרחיות כשלעצמו, בסדר, אז באמת, אם אני לא הייתי, אני אומר את זה סתם בשביל לעצור, זה לא רלוונטי לקים למדרה, אבל בסדר, אם אני לא הייתי נכנס לבית, אז לא הייתי יכול לעשות, אז לא הייתי יכול לבוא ולהדליק את הגז בשבת. אז כבר הכניסה לבית, כבר משם היה לקים למדרה במיני, כי הכניסה לבית היא שלב הכרחי בדרך להדלקת הגז. זאת אומרת, ברור שצריך איזשהו שלב ענייני. צריך, זאת אומרת, את המספיק הזה צריך איזשהו לסייג, לתת לו איזשהו מבחן ענייני. עכשיו, אני חושב שיש מבחן ענייני כזה בהכנסה לפה. הכנסה לפה, אנחנו כן רואים את זה איפשהו כהתחלת הליך האכילה. כל ילד שאני אשאל אותו, מתי אתה מתחיל לאכול? הוא יגיד לי כשאני מכניס לפה. אז אני יודע, בסדר, אז החיוב שלי בדיני, באיסור ואתור, הוא רק בשלב הבליעה. אבל כל ילד יגיד לי שהכנסה לפה זה אכילה. אז להכנסה לפה אנחנו מוכנים להרחיב את זה. אולי אפילו להגבה, אילו היינו חיים בעולם שאי אפשר לאכול בלי להגביה, אז אולי היינו אומרים את זה אפילו על הגבה. אבל להרחיב את זה בלי סוף, לא יודע. ברור שצריך איפשהו לשים גבול. כן.
לא, ברור שצריך גבול, אבל לכאורה הגבול הוא מה שאדם קובע לעצמו. זאת אומרת, משהו מייחד לפעול לעצמה. אני בא לאכול ברמד,
אז ההליכה לארון כבר תהיה חלק מה... היא כבר תהיה התחלת הליך האכילת הבא.
אתה מכניסה לבית,
אולי.
ראשי סיבתי.
בסדר. וואי, אני מסתכל בשעון ואני רואה שהתחלנו היום מאוחר ו... אנחנו נצטרך קצת לקצר עם שאלות. אני גם מתנצל שאני לא אוכל להתעכב הרבה אחרי, אז תמיד אני אומר זה, לא לשאול אותי שאלות ואפשר אחרי, אבל בסדר. אז זה שיטת ההרעה. תוספות כנראה חולק. זה אומר שהתנאי הזה הוא נצרח. סליחה.
שהתנאי הזה הוא... קודם כל הוא אומר שהתנאי הזה הוא לא מספיק. תוספות אומר ש... אולי אני קצת... מה יש לנו בתוספות? תוספות דיבור מתחיל הכה. אז כשהוא שואל את השאלה על הגבעה צורך הוצאה במקרה של מגביע כיס, אז אומר תוספות ש... תוספות בדימור מתחיל אחר בשורה השנייה, אבל ללישנה די אפשר להנחה בלא הכירה, פאריך דה חנמי אי אפשר להנחה בלא הגבעה, אף על גב דה אפשר בגרירה, כך לי הכירה זו כמו הכירה אחר, דה מכל מקום האיסור מתחיל משעת הגבעה. דאם היה, אז אומר תוספות שתוספות נותן תשובה שונה מהרעה. תוספות שאלו את אותה שאלה, רגע, הגבעה צורך הנחה לגבי מגביע כיס בשבת, למה אתה אומר ככה? תראה שזה לא הכרחי, אפשר להסתדר בלי זה. אז הרע אמר, אינה חינמי זה לא הכרחי, אבל זה לא מפריע לי שזה לא הכרחי. תוספות אומר, לא, תדע לך שזה כן הכרחי. למה זה כן? זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שהתוספות אומר ש... ש... תוספות אומר, תדע לך, מבחן ההכרחיות כן מתקיים פה. זה לא מספיק לי שזה, לא מספיק לי שאני יודע שזה שלף במלאכה, שהקירה היא שלף במלאכת הוצאה. זה צריך לעמוד במבחן ההכרחיות. לפי הלשנה כמה זה חייב לעמוד במבחן ההכרחיות. אם זה לא יעמוד במבחן ההכרחיות, אז אין מה לדבר. אז תוספות ודאי, אני חושב חולק על הרב, ואומר שלא, התנאי הזה הוא תנאי נצרך. עכשיו, האם התנאי הזה הוא מספיק לפי התוספות? האם נגיד שהוא נדרש אבל הוא לא מספיק? זאת אומרת, מה יקרה לפי תוספות במצבים הפוכים, במצבים שבהם מתקיים התנאי הזה אבל זה לא באמת חלק מהותי מהמלאכה? אז קצת פחות ברור בתוספות, אבל תוספות אומר שהדבר הזה צריך להיות, אנחנו חייבים לעמוד במבחן הזה של מבחן ההכרחיות כשהדבר הזה צריך להיות במסגרת של הכרחיות לאיסור. תוספות למשל מחדש, תוספות בדיבור מתחיל נעימה, בדיבור מתחיל הבא, אומר תוספות שלפי רבנותם שהגבעה קונה בפחות משלושה טפחים, ואומר תוספות שהקירה במלאכת שבת זה רק אם אני מגביע יותר משלושה טפחים, אז אומר תוספות ש... אומר תוספות שלפי רבנותם אני לא אגיד הקירה צורך הנחה, כי הדבר הזה הוא לא הכרחי כחלק מהאיסור. אומר תוספות שאם אני אגביע מעל שלושה טפחים, אם חפץ מונח פה מעל שלושה טפחים ואני מגביע אותו בשבת וגונב אותו, אז אני אגיד הקירה צורך הנחה. אבל אחרת הקירה מהקרקע, על זה אתה לא אומר הקירה צורך הנחה, כי זה לא חלק מהאיסור. וזה לא הכרחי שאתה תעשה את זה, גם מישהו אחר יכול לעשות את זה, כי זה לא חלק מהאיסור. האיסור שבת מתחיל רק מעל שלושה טפחים, כי בתוך שלושה טפחים זה לבוד. כך טוען התוספות. זאת אומרת, יצא מהתוספות שהתנאי הזה צריך להיות תנאי נצרך, ונצרך כחלק מהאיסור. עכשיו, יוצא שיכול להיות שבפועל הוא מסכים אולי, שתיאורטית הוא יכול להסכים לרעה שזה תנאי מספיק. זאת אומרת, כשהתנאי הזה מתקיים, אז הוא כבר יספיק. אבל הרף של התוספות הוא מאוד גבוה, בשביל להגדיר את התנאי הזה. הרף של התוספות אומר שהתנאי הזה צריך להיות חלק נצרך בתור חלק מהאיסור. ולכן הכנסה לפה, אז התוספות יגיד שזה, זה לא בדיוק נקרא הכרחיות, לכאורה. כי זה לא הכרחי שאתה תעשה את זה בעצמך, מישהו אחר יכול להכניס לך לפה. התוספות מדבר על זה, הוא לא בדיוק שואל את מה היחס בין למד עמוד ב' ללמד א' עמוד א'. אבל תוספות אומר שהכנסה לפה מבחינת התוספות זה לא איזושהי פונקציה, זה אולי הכרחי, אבל זה לא הכרחי כחלק ממעשה האיסור, ומישהו אחר גם יכול לעשות את זה. ולכן בפשטות לפי תוספות, זהו, הוא לא יגיד את מה שהרע אומר שהסוגיה שם היא לא ללישנה כמה. הוא מתמקד בדבר הזה, נצרך בתור חלק מהאיסור. יש מקום לשאול על זה מה לגבי הגבעת צורך ניסוך, אחד התוספותים האחרים, לא נכנס לזה עכשיו. בסדר. כל זה לישנה כמה. עכשיו לישנה בעדך. לישנה בתרה נותנת לי מבחן אחר. מה המבחן של הלישנה בתרה? מה? כן, אז איך אני אקרא לזה? לא יודע. מבחן על חזק. הנקודה שמתי זה הופך להיות בלתי יפיך. זה המבחן של הלישנה בתרה. וגם בתוך הלישנה בתרה יש הבנות שונות לגבי מה זה אומר. יש הבנה אחת שהאמת שהיא תמיד הייתה לי בגדר פשיטה, והרעה עזר לי להבין שזה לא פשיטה ושקיימת גם הבנה אחרת. אחרי זה ראיתי שלאנשים אחרי זה בכלל לא היה בגדר פשיטה ושזה רק לצלי בראש היה בגדר פשיטה, ובכל זאת אני מתחיל עם ההבנה שהייתי רגיל בה. גם הייתי רגיל לחשוב שזה רשי. אחרי זה ראיתי שאי אפשר לדייק מרשי, כי שתי הבנות רמוזות ברשי, אז אני כבר לא יודע מה רשי חושב. אבל נתחיל עם מה נותן לי הנקודה הזאת של מבחן האל-חזור. אני תמיד חשבתי שמבחן האל-חזור אומר לי משהו שהוא ייחודי לפעולה של זריקה. כאשר אני זורק חפץ, אז אני מאבד את השליטה. אבל הוא ממשיך לפעול, והפעולות שלו מיוחסות אליי, נכון? על אף שאני כבר לא שולט בו ובשנועה שלו ובמה שהוא עושה, זה נחשב הכל למעשה שאני עשיתי. עכשיו, איך זה יכול להיחשב מעשה שאני עשיתי? מתי אני עשיתי את המעשה הזה? בשלב הזריקה. זאת אומרת, בשלב של פעולת הזריקה היה מגולם כל מה שעשיתי. ואם אני עשיתי בפעולה של הזריקה שלי גם חילול שבת וגם נזק, הכל עשיתי אותו באיזה נקודת זמן? הזריקה. ולכן זה, בהתחלה חשבתי שרשי אומר את זה כשרשי אומר משעת הקירה סופו לקרוא על השיריים, יוכח משעת הקירה סופו לקרוא על השיריים. אבל גם עם רשי זה לא בדיוק, נדבר אחרי זה האם הדיוק ברשי הוא כן כזה חזק. תסתכלו למשל במאירי מקור 2, אומר המאירי, בזורק שאם בא להחזירה לאחור אי אפשר לו, ונמצא שמשעת הקירה נעשה השיראים כאילו נקראו, אומר המאיר, שהשיראים כאילו נקראו כבר משעת הזריקה של הדבר הזה. ותסתכלו במקור 3, ההפלאה, אתם יודעים מי זה ההפלאה? רבי פנחס הלוי הורוביץ, רבו של החתם סופר, כתב חידושים מאוד חשובים על כתובות. אז תסתכלו בתוך מקור 3, עשיתי חיצים כאלה, אז סימנתי קטע אחד באמצע. אני מכיר את הקטע הזה שמסומן באמצע מקור 3. ללישנה די באי להדורה, יש לומר כמו שכתבנו לכמה מסייעת לשמה, דתמה משום דאין החיוב מיטה ותשלומין אלא על הזריקה מידו, דהאחר כך אנוסו דלא מצי למעדר אלא בשעת הזריקה. אחרי שהוא משחרר את החץ הוא כבר בגדר אנוס, אז על מה הוא יכול להיות אחראי? אלא בשעת הזריקה הוא המעשה שנתחייב על המיטה וכן התשלומין ביחד. זאת אומרת ההפלאה שמה נקודת הזמן שבה אני זרקתי חץ מכאן ד' אמות לכאן, ופה הוא קרא שיראים א' ב' ג'. באיזה נקודה הקים למדרב מיני לפי הלישנה בתרה? באלף. זאת אומרת, עד אחרי קודם אני חשבתי שם ההליך כבר התחיל פה והכל זה מעשה אחד, והנקודה הקים למדרב מיני בבית, ועכשיו אנחנו רואים שלא, הנקודה של הקים למדרב מיני היא עובדת באלף, כי באלף עשיתי את אותה פעולה, זה באמת עשיתי במעשה אחד את הכל, והכל זה מעשה הזריקה.
בעצם הוא אומר שזה משלח לאחור.
מה?
הקריאה התרחשה אחרי הירי, אבל זה...
יש לנו הרבה דברים בהלכה שאתה... בהלכה, הרבה דברים בהלכה בירה של הרבה דברים בעולם הם כאלה, שאתה מבחינתך עושה תהליך, אתה מחולל תהליך, ובפועל זה לוקח לו איזשהו זמן עד שהתוצאות מתרחשות. אז יש פער בין המעשה לתוצאה. הרבה פעמים יש פער כרונולוגי בין המעשה לתוצאה, אבל עדיין אני יודע מה הייתה היה המעשה. המעשה היה המעשה של של ההוצאה, והמעשה של מעשה הקירה היה באלף, מעשה הנזק היה באלף, ואפילו מעשה ההנחה היה באלף. זאת אומרת, גם גימל. התוצאה של ההנחה קרתה בגימל, אבל המעשה של ההנחה, אם אנחנו אומרים שבדרך כלל במלאכת תוצאה יש לי הקירה, העברה וההנחה, אז בפעולה של זריקה אני עושה את שלושת השלבים האלה בפעולה הראשונה שלי.
בעצם אני מתייסף
ולא לכמה. אנחנו מיד נגיע לזה. אז
אומרת הגמרא, נפקא מינה במעביר. זאת אומרת שאם אני מעביר חץ, אז אם אני מעביר חץ, אז לפי הלישנה הזאת אנחנו, זה לא יעבוד. לא נגיד הקירה צורך הנחה, כי לא הייתה פה זריקה. למה אנחנו מציבים רף כל כך גבוה? זאת אומרת, למה באמת במעביר לא? הרי לכאורה צודקת הלישנה כמה, או רבי יבים כפשוטו, המלאכה כבר התחילה. נכון? אם אני מתחיל לקחת את החץ, אז המלאכה כבר התחילה. אז למה זה לא מספיק לי לפי הלישנה בהתרה? מה? החיובים בנקודות שונות. ואם החיובים בנקודות שונות, אז הדרך היחידה שיש לך זה אם אתה עושה מעשה שלם. אם יש מעשה שיש בו את כל המשמעות של חיוב מלא, אז בזריקה יש לי מעשה שיש בו את המשמעות, שיש לו את המשמעות המלאה של חיוב מלא, וזה מתקיים לי בזריקה, וזה לא מתקיים במעביר. בסדר, אנחנו, בהמשך אנחנו נראה שיש עוד קצת סברות. בסדר. עכשיו, מה דעתכם על מקרה שאני לוקח כדור באולינג גדול בשבת ומגלגל אותו, ובדרך הוא גם עובר 400 ברשות הערבים וגם רומס אלו חפצים של החבר שלי? זאת אומרת, תכלס מקרה די דומה לזורק חץ וקורא השיראין. ההבדל הוא שבזורק חץ אני לא יכול לתפוס אותו ולעצור אותו, אבל בכדור באולינג אני כן יכול. מה? בכדור באולינג אם אני זורק אותו לא מהר מדי, אז אני יכול לרוץ ולעצור אותו באמצע.
אם אתה יכול, אתה יכול. אם אתה יכול, אז אתה יכול.
אם אתה יכול, אתה יכול, אז המבחן לא מתקיים.
אבל זה לא כמו מה.
אני נוטה לא להסכים איתך, אבל אני מסכים שפשוט לשון הגמרא כדבריך, שהגמרא אמרה, מצי להדורי, ואז מה אתה רוצה? אם אתה יכול לעצור אותו, אז לא. ובכל זאת נטייתי שלא. גם פה, זאת אומרת, קודם דיברנו עם המבחן, אם זה סימן חזק או חלש, הכרחי, מספיק. גם פה אני נוטה לזה שהסימן הזה הוא לא, זה לא חייב להיות כפשוטו. הוא לא הכרחי שזה יהיה כפשוטו. אנחנו למדנו מכאן שכשאני מחולל תהליך, אז, ואני עוזב את זה מהידיים שלי וזה מתקדם מעצמי, אז זה מיוחס אליי. יכול להיות שהייתי צריך את החץ בשביל לדעת את הדבר הזה. זאת אומרת, בחץ אני אנוס גמור על מה שקורה בהמשך. ובכל זאת זה מיוחס אליי, אז סימן שאני חוללתי את התהליך בזריקה. אבל אחרי שאני כבר למדתי את הסברה הזאת, שאני יכול לחולל הליכים בזריקה, והם יהיו מיוחסים אליי, אז אני חושב שגם אם אני יכול לעצור את זה, זה לא אין הבדל גדול בין גלגול לזריקה. לדעתי הסברה הזאת של הזריקה תהיה טובה גם בגלגול. עכשיו, האמת שזה קשור להמון, גם להרבה תהליכים מסוגים שונים, למשל מלאכת בישול בשבת. אתה שם בצק בתנור. אם אתה תוציא אותו לפני שהוא יעשה, אז אתה לא תתחייב על מלאכת אפייה. אבל אתה עשית את כל מה שצריך בזה ששמת את התנור. אז מה המעשה העבירה שלך בבישול? זה ששמת את הבצק בתנור. בפועל יש לך אפשרות לתקן את זה, אם אתה תוציא אותו. והאפשרות הזאת קיימת בידיך. אז יש לך אפשרות לעקור אחורה את המעשה. אבל המעשה עצמו שעשית היה כל כולו בשלב ששמת את התנור לרום. יש גברה למד ג' עמוד א' שמדברת על זה שאולי אפשר להטרות בעדים זוממים אחרי שהם כבר סיימו את העדות שלהם, שאנחנו מדברים בהם שיחזרו בהם מהעדות, שהם כל עוד הם עדיין יכולים לחזור, אנחנו מדברים בהם שיחזרו. מעלה שאלה קצת דומה, כי הם כבר עשו את המעשה, רק יש להם עדיין אפשרות לתקן. בסדר, סתם כמשל בעל מה הבאת את זה. אני נוטה שהדבר הזה יהיה גם בגלגול. עכשיו, הזכרתם את הנימוקי יוסף. באמת, מה?
מה נקודתם בין זה לסכין?
למעביר סכין? במעביר סכין אתה לא גלגלת את ההליך. אתה צריך את המעשה שלך, אתה מלווה את זה עם המעשה שלך. ומגלגל, לא צריך את הליווי שלך. יש לך אפשרות להתערב ולשנות את המהלך, אבל כבר לא צריך את ההתערבות שלך, אתה עשית כבר את כל מה שנדרש. ולכן זה נראה לי שגם שם הכל היה מגולם במעשה הראשוני שלך. כך נטייתי. עכשיו באמת הסברה הזאת של הזריקה היא סברה שעולה בהרבה סוגיות בשס,
וצריך לבדוק אותה בסוגיות שונות. יש קטע באמת מאוד ידוע של הנימוקי יוסף, הוא מדבר גם על שבת וגם על נזיקין בבא קמא. אומר הנימוקי יוסף שבזריקת חץ וגם באש, אומר הנימוקי יוסף בשורה השלישית, מקור ארבע בשורה השלישית, כזורק החץ, ששעה שיצא החץ מתחת ידו, באותה שעה נעשה הכל, ולא חשבין אלי מעשה דמכאן ולהבא. אנחנו לא, המעשה שמכאן ולהבא זה כבר לא נקרא המעשה שלו, זאת אומרת, התוצאות, כל המעשה שלו היה בשלב הזריקה. די חשבין אלי, אבל אני למפטר הידע נוסו. אם הייתי אומר שהחץ הוא מעין שליח שלי, שעושה כל מיני פעולות בשבי, והוא מסתובב בעולם החץ שלי ומייצג אותי בכבוד רב, אז הייתי אומר שאני לא נושא באחריות, כי אני אנוס על המעשים שלו, אני לא שולט בו. דנוס הוא שאין בידו להחזירה. אז אומר אני מוכר לסף שוודאי שהרגע, שכל המחייב הוא על המעשה של הזריקה. והוא מחדש חידוש, שזה באמת חידוש מאוד גדול, זה קשור לסוגיה בלמדה לדמות ב', שאנחנו לומדים בדפים השבוע. אומר אני מוכר לסף שאפילו תהיה לזה השלכה לגבי שיעבוד נכסים. אם אני מת, אם אני זורק חץ ומת לפני שהוא פוגע, אני יורק חץ בפרה של רובן ואני מת לפני שהחץ הזה פוגע, הוא אומר אני מקווה שאפשר לגבות מהנכסים שלי את החיוב של הנזיקים, כי הנכסים שלי כבר השתעבדו. וזה פלא אדיר, כי אתה אומר שיש השתעבדות של הנכסים בגלל שעשית כבר את מעשה הנזק, למרות שאין תוצאה של נזק עדיין. האם יכול לחול שיעבוד נכסים בלי שיש תוצאה של נזק? אבל מה לעשות שכמעט כל הראשונים אומרים שכן, תקלו אחרי זה בתוספות בלמדה לדמוצץ, זה כמעט הראשונים, אבל לא משנה, אנחנו לא עוסקים עכשיו בשיעבוד נכסים. זה דוגמה אחת, הנימוקי יוסף, דוגמה גם בנזיקין, והוא גם מדבר על שבת. זאת אומרת, הטריגר של הנימוקי יוסף היה שיטת רבי יוחנן, שאישו משום חיציו, שהדלקת אש היא דומה ליריית חץ, שאדם מחולל תהליך בזה שהוא הדליק אש. אז גם שם אומר אני מוקסף שהכל היה בשלב ההדלקה, ולכן אני מוקסף התחיל משאלה, איך מותר לנו להדליק נרות שבת? אנחנו מדליקים את הנרות וממשיכים לבאור בשבת. אז לכאורה אם הנר הזה, אמרנו שאולי נגיד שהנר הזה מייצג אותי, החיצים שלי מייצגים אותי בחוות כשהם פועלים, אז יצא שאני עובר על מלאכת מבעיר בשבת. אם הוא דלק בשבת, אז אני מבעיר אותו בכל רגע ורגע. אז אומר אני מוקסף, לא, תעשית את מלאכת ההדלקה ודאי רק בהתחלה. דרך אגב, זה מחזק את מה שאמרתי על גלגול. כי כשאני מדליק אש, אז האש מתחילה להתנהל, אבל בלי שאני צריך לתחזק אותה, היא מסתובבת וסורפת, אבל בהרבה מאוד מצבים אני כן יכול לכבות אותה. לא תמיד, אבל בהרבה מצבים אני כן יכול לכבות את האש עדיין. ועדיין אנחנו אומרים...
בטח בנרות שהוא מדבר עליהם.
אז כן, זאת אומרת, אנחנו אומרים שהסברה הזאת של חיציו ושל הזריקה, היא עובדת גם כשאתה באמת יכול להחזיר. טוב, בגלל השעה אנחנו כבר לא ניכנס, תסתכלו אחרי זה, מקור חמש, הבאתי גמרא בשבת, שממש מביאה מחלוקת המוראים לכאורה, זה יצא לי אולי לא טוב, כי הדעה שנפסקת להלכה, אבל אפשר לחלק את המקרים. על זריקה בשבת, מה קורה אם אדם זרק בשבת, מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא שכח שזה שבת, והוא עשה את הזריקה הזאת, ותוך כדי שהחפץ באוויר הוא נזכר ששבת. האם זה נקרא שהמעשה נעשה בשגגה ומחייב חטאת, או שזה לא נעשה בשגגה? מחלוקת המוראים. רב כהנא חושב שכל המעשה נעשה בשגגה, כי מתי כל המעשה? בשלב הזריקה. רבא אומר לא, זה נקרא שהמעשה הסתיים שלא בשגגה. לא בטוח שזו אותה שאלה כמו אצלנו, אפשר לחלק, אבל בכל מקרה זה עוד מקום ש... זה עובד גם בדיני רציחה, למדנו על זה שנה שעברה בסוגיות בסנהדרין, בזורק חץ על תריס. זה עובד בהרבה מאוד סוגיות, הסברה הזאת של הזריקה. עכשיו, כל זה סברה אחת, הסברת הזריקה. לרעה יש סברה אחרת. תסתכלו ברעה, עוד פעם במקור 6, בעמוד השני, בעמוד 2, בשורה הראשונה. קצת אחרי האמצע. אומר הרעה, והיינו דאמרין אינה מהתם, היא באה אליה דורי לא מצי מהדר לה, זה הלישנה בתרה, אך המצי מהדר לה. כלומר,
וכיוון דמצי מאדרלה לא חשיב התחלת החיוב עד שעת הבליעה. אומר הראה שכל עוד משהו הוא הפיך, זה עוד לא נקרא שההליך התחיל. הראה אומר שבעצם הלישנה בתרה היא הרבה יותר קרובה ללישנה קמה ממה שאני חשבתי. אני חשבתי שהלישנה בתרה בכלל נותנת לי סברה אחרת, בכלל מעבירה את העסק הזה לפה, עשיתי בפעולה אחת את הכל. אומר הראה, לא, הלישנה בתרה נותנת לך תשובה אחרת. מתי התהליך התחיל? מתי זה נקרא שהתהליך התחיל? כשהוא הפך להיות בלתי הפיך. כשהתהליך עלה לנקודת האל חזור, זה נקרא שבאמת התהליך כבר הומנה. אז כיוון שבהדבעה אתה עדיין יכול לחזור בך, אז עדיין התהליך לא הומנה. ומתי תהיה התחלת שעת חיוב? בשעת הבליעה. והיינו כשיטת הדלאל דאמרינן אחי נמי מצי הדרי נהדרי. אומר הראה שהסוגיה הקודמת בלמד עמוד ב' היא הלישנה בתרה, כי היא באמת מדברת על מבחן על חזור. אומר הראה שכשהגמרא שם מדברת, רגע, אם הוא יכול להחזיר ואם הוא לא יכול להחזיר, הגמרא אומרת שמתי נקרא שתהליך האכילה התחיל? כשהאוכל מגיע למקום שאני כבר לא יכול להוציא אותו, זה נקרא שהליך האכילה התחיל. כשזה מגיע בגרון שלי לאותו מקום שאני כבר לא יכול להוציא החצה, זה נקרא שהליך האכילה התחיל. ובחץ, כשאני זורק את החץ, זה נקרא שההליך התחיל. וכשאני מעביר, מה קורה כשאני מעביר?
רגע ורגע, אני מתנהל את המעשה.
אז עכשיו, מצד אחד קשה לי להגיד שההליך לא התחיל, כי אתה באמת התחלת, עשית כבר את המלאכה. אבל אומר הרע, זה לא נכון. מתי אני יכול להגיד שהיה מעשה? היה מעשה כאשר היה מעשה כאשר המעשה הזה, אפשר להגיד אותו בלשון היה, כשהוא כבר נתון גמור. כל עוד המעשה הזה הוא לא נתון גמור, הוא עדיין הפיך, זה לא נקרא שהיה מעשה. אני רוצה לפי זה שברוב הפעולות בעולם, אז בעצם אפשר להגיד שהם קרו רק כשהם הסתיימו. כי רוב הפעולות אני יכול להפסיק אותם עד השנייה האחרונה. מתי זה לא ככה? זה לא ככה באכילה, כי יש נקודה מסוימת שהאוכל עובר שאז הוא כבר נבלע בלי שליטה שלי. זה לא ככה בזריקה. אבל בדברים אחרים זה כן. זאת אומרת, יוצא שבעצם אני אגיד כמלמד רמה מדי תמיד בשעת החיוב, אלא אם כן יש לי מעשה שכבר התחיל, שכבר התחיל באופן בלתי יפי.
מעשה שלא התחיל או שהחיוב לא מתחיל?
כיוון שאנחנו באים לשאול את אותה שאלה, מתי זה נקרא מעשה? החיוב עוד לא חל עליי. אבל אני שואל, מתי התחיל המעשה? עכשיו, המעשה היה לאחר נקודת האל חזור. עכשיו, עוד פעם יכולתי לשאול לפי הרעה, אולי הייתי אומר שהתנאי הזה הוא מספיק אבל לא נצרך, ואם אני ממש התחלתי את המלאכה, כמו שהרעה אמר קודם, אם אני ממש התחלתי את המלאכה, אז אני בכל זאת אגיד את זה. אבל הרעה לא אמר את זה. זאת אומרת, המערה ברנשבורג, אם מישהו במקרה ראה את זה, זה מודפס פה בצד של הגמרא, הוא אמר את זה בשם הרעה, אבל זה לא נכון. זה לא, הרעה במפורש אומר לא ככה, אני לא יודע למה הוא אומר את זה. הוא חשב שיש שיטות שאולי לא מקבלות את הדפקמינה של הגמרא במעביר, אבל הגמרא אמרה את הנפקמינה הזאת, והנפקמינה הזאת מקובלת על הרעה. זאת אומרת, במעביר, למרות שאני כבר עשיתי פעולה של הקירה, אבל זה לא, עד שיהיה חיוב של הוצאה, כשזה יהיה בשלב ההנחה, אני עדיין לא התחייבתי. ועדיין לא יקים למד הרב המנהי לפי הרע.
אין תגיד שהשירה הם תלויים בקצה של 400. זאת אומרת, אז במקרה של ההולכה, אני כל הדרך, אני לא אתחיל, לא אתחיל, לא אתחיל, גם לא במולט, לא קראתי שום דבר עדיין, וגם לא...
מה? אני לוקח את החץ, מעביר אותו, תוקע אותו, עושה את השירה על ידי תקיעה, ואני תוקע אותו בשיריים. זה כולם יגידו שישקים למד הרב המנהי. כי אז באמת, זה הפעולה שמחייבת אותי עכשיו בדל לדמות. ובזה אני גם קורא שיריים, זה פשיטה. זה יקים למד הרב המנהי פשוט. שזה אני לא צריך את רבי יבין. זה סתם מקרה פשוט שקים למד הרב המנהי. הרעה לא מחפש איזו סברה מיוחדת בזריקה. מבחינתו גם באכילה, כשאתה אוכל חפץ, אז מתי הנקודה של האכילה? כשהחפץ עבר את נקודת, כשהאוכל עבר את נקודת האל חזור. אפילו אם הוא מחייב באכילה זה הנעת מעין, לא משנה, אבל זה עבר כבר את נקודת האל חזור פה, אז כבר אפשר להגיד הייתה אכילה.
אבל זה נכון גם לפי
הסברה. באכילה אנחנו לא מדברים על זריקה. זה לא... אז הרעה...
אני גם מדבר על נקודת האל חזור, שכל המעשה בהמשך יהיה מיוחס עליהם.
נכון, אבל זה לא מצד איזושהי סברה שאומרת שהכל צריך להיות מגולם במעשה הראשוני. זה רק איזשהו יחיד תמצי בשביל לדעת שהתהליך התחיל. מה תהיה נקודת הקים במדרה במיני? לפי הרעה?
נקודת הקלונרנית תהיה פה, היא לא תהיה פה. פה קרה מעשה נזק. ואני יכול להגיד שכל הדברים האלה כבר, זה נחשב שעלינו על המסלול, כי עלינו על מסלול בלתי הפיך. בזכות זה שעלינו על מסלול בלתי הפיך, אז אני נראה שכבר המעשה התחיל, ופה יש קים למדרה למשלול.
אז
זה
שמעשה היה, המעשה כאילו...
המעשה התחיל, עלינו על המסלול. מתי עלינו על המסלול של חיוב בנפשות? זה המבחן של הרעה.
אני יכול להגיד שהמעשה התחיל באלף, אני יכול להגיד שהחיוב התחיל באלף?
מה?
זאת אומרת, אני יכול להגיד שהמעשה התחיל באלף, גם המעשה...
גם של שבת וגם של נזיקין, הכל התחיל מהשלב שזה נהיה בלתי הפיך.
השאלה איפה החיוב מתחיל? החיוב גם מתחיל בשביל שמתחיל את המעשה, או שאני אגיד המעשה התחיל מאלף, והחיוב באמת נכנס רק בבית ובגימל, אבל בגלל שהתחלתי את המעשה באלף, אז אני...
נכון, ולכן הכי בבדרם, אני אומר, יהיה בבית. מה יהיה הדין בגלגול, לפי הרע? אני זוכרים את הכדור... מה? זאת אומרת, כל עוד זה לא הגיע לנקודת אל חזור, אז עדיין תהליך לא התחיל, זה יהיה כמו מעביר. זאת אומרת, אני חושב שזה יהיה נפקא מינה בין ה...
לא בהכרח.
אני חושב שהרעה לא יגיד את זה על גלגול, כי זה לא יהיה שונה מהבחינה הזאת מאשר מהאוויר.
בואו, השעה עכשיו כבר 11 בערך, אז נשתדל להתקדם, ולא יודע, טוב, אני לא אוכל ללכת מיד אחרי, כי אני עודף פה הרבה שאלות, אז בסדר, אני אתעכב קצת אחרי. בסדר. זה... עכשיו שימו לב ש...
אחד ההבדלים שיש לפי הרעה בין הלישנה קמא ללישנה בתרא זה שבלישנה קמא מבחן ההכרחיות לפי הרעה היה תנאי מספיק ולא הכרחי, נכון? ולישנה בתרא הוא היה מוכן להגיד שאם התהליך כבר התחיל אז הוא התחיל, ובלישנה בתרא זה לא ככה, זה תנאי הכרחי. המבחן של האלחה זה תנאי הכרחי, לכן במעביר שזה לא מתקיים אז אנחנו לא נגיד את זה. זאת אומרת, בשאלה הזאת של תנאי מספיק או נצרח, אז לפי הרעה יש הבדל בין שתי הלישנות של הגמרא.
בסדר, אנחנו אחרי שראינו את ההבנות, אנחנו צריכים, חייבים טיפה לטפל בחלק מהנפקמינות, כי הם יעזרו לנו להבין את העניינים פה. נפקמינה, אני רוצה להתייחס בקצרה לשלוש נפקמינות. אחת, מקרה שכבר יצא לנו להזכיר, גונב כיס, המקרה שהגמרא מדברת עליו. אדם גונב כיס בשבת ועושה מלאכת הוצאה. אז אומרת הגמרא שלכאורה צריך להגיד עקירת צורך הנחה, אבל תוספות טוענים שזה לא ללישנה בתרא. למה זה לא ללישנה בתרא? כי כן, אתה גונב כיס, אתה מוציא כיס מהבית לרשות הרבים, אפשר לעצור באמצע, ולכן אומר תוספות ש... ולכן אומר תוספות שבגונב כיס זה נפקא מינה בין הלישנה. עכשיו, לא כולם מסכימים עם התוספות. מי לא מסכים עם התוספות? אז בדף שלחתי לרמב"ן, הרמב"ן מביא הנה מי שמנסה להציע אחרת מהתוספות, וגם יש אבני נזר. אני אולי אגיד קודם את אבני נזר, כי הוא קצת יותר, כי הוא אומר נקודה פשוטה. אומר אבני נזר ש הגונב כיס ויהיה גם ללישנה בתרא. ולמה? כי הלישנה בתרא נצרכה רק למקרה של שיראים. למה זה ככה? אומר אבני נזר שבמלאכת הוצאה ודלת אמות ברשות הרבים יש שתי נקודות שבהן נעשה המעשה המחייב, מעשה עבירה. מה הם שתי הנקודות האלה? א' וג', עקירה והנחה, זה שני המרכיבים של המלאכה. כל השלב באמצע הוא לא שלב של מעשה מלאכה. אתה צריך שא' וג' יהיו במרחק של 400 זה מזה, אבל הנקודה המחייבת היא הנקודה של א' ושל ג'. ואיך אתה יכול לעשות בכל זאת קים למדרה ומיני על מה שקורה פה באמצע? הרי אתה לא עוסק באותה שעה במעשה מחייב. אז אומר אבני נזר שלכן הלישנה בתרא דורשת את מעשה הזריקה במקרה פה. אבל במקרה של גונב כיס בשבת, אז איפה נעשה החיוב הממוני? באלף. ההגבה היא גם המעשה הממוני בגונב כיס. אז לכן אומר אבני נזר ששם כולם הסכימו שהעקירה היא המעשה המחייב, ובזה לא יהיה הבדל בין הלישנות השונות. ככה טוען אבני נזר,
עכשיו הוא אומר, זה נגד התוספות, הוא אומר שכנראה התוספות תבין אחרת. שהתוספות כן תבין שהמחייב זה לא רק באלף ובבית, אלא גם בכל הדרך מאלף לבית, שהכל זה רצף אחד של מלאכת שבת. כך אומר אבני נזר. מי חולק על אבני נזר?
רב חיים,
זאת אומרת, רב חיים אפשר להגיד צולל לדרך ביניים בין אבני נזר לתוספות. כי אבני נזר אומר שתמיד רק שתי נקודות הקצוות הם מעשה העבירה, ורבני נזר מבין בתוספות שלפי התוספות הכל זה רצף אחד ארוך של מעשה העבירה, ורב חיים טוען שיש הבדל בין 400 ברשות הרבים לבין הוצאה, שבהוצאה באמת יש לי רק שתי נקודות מחייבות שלעקור מרשות היחיד ולהניח ברשות הרבים, ובדלת אמות ברשות הרבים אז המחייב זה עד רבה להעביר את זה דלת אמות. אבל בסדר, לא ניכנס עכשיו לרב חיים.
יש מי שירצה יבוא אליי אחרי זה בתנועה שנראה לו, יש בעל המאור בשבת שהוא נגד רב חיים, הוא על פניו יהיה כמו יכול להיות שהוא יחזק את אבני נזר, אבל בסדר. אופציה אחרת לחלוק על התוספות זה הנקודה שהרמב"ן אמר, והרמב"ן הוא יחדד לנו קצת יותר את
יהפוך קצת למורכב יותר את הנושא של את היחס בין הלישמה. אומר הרמב"ן, לישמה דאמר ריבה קור שמונה, לישמה דאמר ריבה אימצי מעדר, אפשר לפורש את דאמי דאמר. אגב, בעל המאור אני רואה זה במקור 11 לישמה דאמר ריבה אימצי מעדר, אפשר לפורש את דאמי דאמר. הטם לא מעצי למעדר רבי לחי בשבה. אבל במעביר סכין, זאת אומרת, אם הוא היה מחזיר את זה, אז הוא לא היה מתחייב על שבת. אבל במעביר סכין אפשר לו להעבירו באותן 400, ויזהר שלא יקרא שיר רעים. הלכך מילתא אחריתי, ולאו משום קריאה הוא חייב. אבל בכל מקום שהוא חייב משום אותה מלאכה, ודאי פטור. משוח יקשין אליו קושני עלי בדחול ולשתה. אומר הרמב"ן,
זו נקודה מאוד מעניינת.
סלחו לי כל אלה שדיברתי איתם על זה בסדר, כי אני חושב שדיברתי על הרמב"ן זה עם המון אנשים בסדר. אבל אומר הרמב"ן שאני מניח שהוא מבין את הלישנה הזאת כמו סברת הזריקה, אבל לא בצורה, הוא קצת ממתן את זה. זאת אומרת, אומר הרמב"ן שזה לא שכל הדין יהיה בהכרח בנוי על סברת הזריקה. אומר הרמב"ן שהתומה הבסיסית, הדין הבסיסי של רבי אבין זה עקירה צורך הנחה. המלאכה התחילה בשלב העקירה, וכולם מסכימים לסברה הבסיסית הזאת, המלאכה התחילה כבר בשלב העקירה, והעקירה היא חלק מהמלאכה, והמלאכה התחילה כבר בדבר הזה. ולכן, במקרה שאני עושה, שיש לי מחייב ממוני משלב העקירה, בנקודה א', יש לי מחייב ממוני בשלב הזה, אז כולם מסכימים. זאת אומרת, המקרה של גונב כיס בשבת זה יישום פשוט של רבי אבין. ושם לא צריך את הלישנות. גם ללישנות, לא צריך להיכנס ללישנות שונות, כי זה יישום פשוט של רבי אבין. המקרה של זורק חץ וקורע שירים זה מקרה יותר מאתגר. ולמה זה מקרה יותר מאתגר? לא בגלל שזה נקודת האמצע, לא בגלל אבני נזר. הרמב"ן אומר משהו אחר. הרמב"ן אומר שיש פה שזה לא באמת מעשה אחד. יש פה הצטלבות מקרית של שתי התרחשויות שונות. יש התרחשות אחת שאני רוצה להעביר את החפץ הזה 400 ברשות הרבים. אני רציתי להעביר אותו והעברתי אותו. זה דבר אחד שעשיתי. יש דבר אחר שעשיתי, שאני קראתי באמצע את השירים של החבר שלי. שתי התרחשויות נפרדות שכל אחת הייתה יכולה לעשות בצורה עצמאית לגמרי. אני רוצה לקרוא שירים, אני יכול לקרוא שירים. אני רוצה להעביר 400, אני יכול להעביר אותם ולהיזהר שהם לא ייכנסו בשירים של החבר שלי מדיין. זה שתי התרחשויות שבאופן מקרי החלטתי לעשות אותם ביחד. זה מילתא אחריתי בלשון הרמב"ן. ואם זה ככה, זה לא נקרא לעשות את הדברים במעשה אחד. מתי זה כן ייחשב במעשה אחד לפי הלישנה בהתרה? אם אני זורק. זאת אומרת, סברת הזריקה פה תעבוד. רמב"ן זה רק נצרך בשביל לאחד את רחשויות נפרדות, אבל כשיש לי מעשים שהם בהחלט התרחשות אחת, כמו מוציא חפץ מהבית של מישהו, כאשר אני מוציא חפץ מהבית של מישהו אז בחושן משפט אני קורא לזה גניבה, ובאורחיים אני קורא לזה הוצאה, אבל זו אותה התרחשות, זה לקחת חפץ מהבית של מישהו לרשות הרבים, וזה התרחשות אחת, אבל הדבר הזה זה יישום פשוט של רבי אבין, שזה אני לא צריך את סברת הזריקה. סברת הזריקה היא רק נצרכת בשביל לאחד התרחשויות. זה הרמב"ן. אני אשתדל עוד יותר בזרזות לעבור על שתי הלישנות, על שתי המסכימינות האחרות.
שקמינה מספר 2, זה מה שקמינה שגם כתבתי בדף. אדם זורק חץ להרוג. אני זורק חץ להרוג את ראובן, והחץ הזה בדרך קורע שיריים של מישהו. לא זרקתי את החץ בשביל לעשות מלאכת תוצאה, אלא בשביל להרוג. מה הדין פה? אז פה לכאורה אין, אני כבר לא יכול להגיד שהמלאכה התחילה, נכון? אין פה, במלאכת הוצאה אני אומר שהעקירה היא חלק ממלאכת ההוצאה, ולכן המלאכה כבר התחילה. בהריגה אין איזה שלב של עקירה. איך אני יורג בן אדם? אני תוקע לו חץ בגוף, אני תוקע לו משהו אחד בגוף שלו, וככה אני יורג אותו. זה המעשה של הרצח. אז מה באמת הדין? למשל, מה היה קורה אם הייתי מעביר? הגמרא אמרה נפקמינה במעביר. אז מה היה קורה אם הייתי מעביר סכין בשביל להרוג מישהו, ובדרך קורה שיריים של מישהו? מה יהיה הדין פה? זה ברור שאף אחד לא היה מעלה לדעתו להגיד כמלה מדרב עיני פה, אני צודק? נראה לי שפה כולם יגידו
שני
זמנים שונים. כן, אני עשיתי מעשה נזק ואז רצחתי, אז אין קשר בין הדברים, ואז ודאי שלכאורה ודאי שלא נגיד כמלה מדרב עיני. זאת אומרת, לכאורה השאלה תעלה רק בגלל שאנחנו עוסקים בזריקה. עכשיו, מה תגיד? אז אולי נגיד שזה יהיה תלוי בלישנות, אולי נגיד שלפי סברת הזריקה אז יהיה קים למדרב המיני, כי באמת בפעולה אחת אני גם הרגתי וגם עשיתי מעשה נזק, ואולי נגיד שלא לישנה כמה לא. אלא מכן אני אולי אגיד שכולם ידעו ללישנה בטרה. זאת אומרת, שגם הלישנה כמה מודה לסברת הזריקה, שאולי סברת הזריקה היא סברה חזקה, הלישנה כמה לא חושבת שחייבים אותה, אבל כולם מסכימים שכאשר סברת הזריקה עובדת, אז יש פה קים למדרב המיני. ובאמת בפעולה אחת עשיתי את כל הדברים. להזכיחם סתם, בשיעור הראשון על קמלה מדרב המיני, אז הדוגמה שהבאנו כדוגמה מובהקת לסברה של המעשה הייתה שכשאני יורה במישהו ואני עושה לו חור בחולצה, אז אמרנו, אני לא קורא לזה שני אירועים של רצח ונזיקין, אלא אני קורא לזה רצח. אנחנו לא מתייחסים לחור בחולצה, אבל זה לכאורה, זה המקרה שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, כשאני יורה על מישהו, אז אני יורה חץ, וקודם החץ קורא חור בחולצה, ואחרי זה הוא נכנע לגוף שלו. אלא שאני לא בטוח האם זה. אני לא בטוח האם, יכול להיות שהכמות עושה איכות. יכול להיות שיש הבדל בין שיריים שהם נמצאים באמצע המסלול לבין החולצה שעוטפת את הנרצח. כי אמרתי קודם שאם אני מעביר סכין, אז כולם יגידו שאין כמלה מדרב מיני אם זה בדרך. אבל אם אני תוקע למישהו סכין בלב, וגם עושה לו חור בחולצה תוך כדי, אז יכול להיות שאנחנו כן נגיד שזה מעשה אחד, נכון? זאת אומרת, כי זה מעשה אחד. הבד שעוטף אותי זה לא כמו איזשהו בד בדרך. מה?
בגלל שזה חלק מאותה פעולה.
ואם אני הולך ורץ מהר ככה?
יש שלב בזמן שהסכין נמצא גם בבגד וגם בבן אדם.
אבל לא השלב של החור, אבל השלב של השלב שבו אני מחורר את החולצה הוא בהגדרה מקדים את השלב שבו הסכין נוגע באור של האדם, ומה שאכפת לי זה החור שבחולצה. טוב, בכל אופן זה יש מקור אחד, אני לא מצאתי ראשונים שמתייחסים למקרה הזה בפנים, מצאתי מישהו שמצטט ראשונים. שער המלך מקור 9 מביא: מצאתי בשיטה כתב יד לתלמידי הרש בזל על בבא קמא שכתבו וזה לשונם. לא יודע, הוא מצא איזשהו ראשון שלנו אין. דבלי כזורק חץ וקרא שיריים בהליכתו קודם שהמית, שהוא פטור. למה זה דומה? לזורק חץ והלך וקרא שיריים של חברו אחר שהמית, שהוא פטור. זאת אומרת, ברור לו שיש קמלה מדרב המיני, אבל זה בסברת הזריקה. זאת אומרת, כאשר סברת הזריקה מתקיימת, אז ברור לאותם תלמידי רשב"א שיש קמלה מדרב המיני. בסדר. והדוגמה האחרונה, זורק חץ וקורא בידיו. אדם זורק חץ ל-400 ברשות ערבים בשבת, ולא החץ קורא את השיריים, אלא הזורק, תוך כדי שהחץ, במהלך מעופו של החץ, קורא השיריים בידיים שלו. האם נגיד קמלה מדרב המיני במצב כזה? אז האמת ששכחתי לשים פה, בדף הנחיה הפניתי לרן, שכחתי לשים אותו פה בדף מקורות. אני חושב שמהרן מאוד משתמע שיש קמלה מדרב המיני במצב כזה. האחרונים לא התייחסו לרן, המאדירים של הרן נטו לא להבין כמוני, אבל לדעתי זה הפשט. האחרונים ככלל נטו שאין קמלה מדרב המיני במצב כזה. מה אתם חושבים לפי הסברות השונות שראינו? טוב, בגלל השעה לא יודע, שאלה מעניינת. פה אנחנו מדברים על מצב שאין בו זמניות בחיובים. דיברנו קודם על זה שיש את רבי אבין, אמרנו תמונת ראי לרבשי. רבשי זה שני מעשים, זה שני מעשים נפרדים, אבל החיובים חיים בו זמנית. ורבי אבין זה מעשה אחד שמביא לשני חיובים שחלים לא בו זמנית. פה אנחנו מדברים לא זה ולא זה, אנחנו מדברים על שני מעשים נפרדים והחיובים לא באים בו זמנית. חלק מהמעשים באים בו זמנית, המעשה של חלק מהמעשים נעשים באותו זמן.
זה
רבשי. מה? לא, רבשי מדבר על זה שהחיובים חלים בו זמנית. פה אני לא מדבר על זה שאם בשלב הנחיתה של החץ אז אני קורא במהלך המעוף שלו, אז אין בו זמניות לא בזה ולא בזה לכאורה. לפי סברת הזריקה, אז אין פה סברת הזריקה, כי הקריאה היא לא חלק מהזריקה. סברת הזריקה לכאורה ודאי לא עובדת פה. לפי הראה, כשאומר שהתהליך התחיל, אז יש מקום להגיד שאולי כן, כי התהליך כבר התחיל.
מה?
לא, בסדר, אבל תוך כדי, אבל לפחות הדברים האלה קורים תוך כדי, אז יכול להיות שאני אגיד את זה גם, זה לא מוכרח לפי הרעה. נכון, נכון. זאת אומרת, אבל לפי הרעה זה תהיה אותה שאלה כמו שאני אשאל לפי לשנקה, מה קורה באמת כאשר התהליכים קורים בו זמנית? עכשיו, אני גם לא בטוח לפי הרעה ולפי הלשנקה, מה אנחנו...
מה נגיד ברבשי? אני אמרתי שבוע שעבר, נראה לי שיכול להיות שרבשי חושב שכל הפעולות שאדם עושה ברגע מסוים זה הכל מכלול הפעילות שלו, ויש אנשים שעובדים במולטיטאסקינג ויודעים לעשות כמה דברים בו זמנית, וזה הכל מכלול הפעילות שאדם עושה. אבל פה זה לא בדיוק מכלול הפעילות שאדם עושה. אדם עשה איזה שגר ושכח על החץ, ותוך כדי זה עושה פעולות. זה לא שאדם עושה תוך כדי כל מיני דברים שונים. למשל, אנחנו לומדים בלמד ג' עמוד ב' שאדם יכול להתחייב בתביחה ומחירה על ידי שליח. אני ממנה שליח לטבוח את השור, לשחוט את השור שגנבתי. אז אם תוך כדי שהשליח שוחט את השור, גם אני עושה איזה חילול שבת. אז זה משנה, כאילו, לא יודע, השליח פועל בשמי, זה לא שעכשיו אני עושה משהו ש... טוב, זו שאלה. בכל אופן, הר"ן מחורה כן אמר את זה, האחרונים מאוד נטו לו, אני חושב שהפשט יותר הוא כמו האחרונים. הם גם היה ברור להם שהגמרא מדבר דווקא על זה, שלכן הגמרא מדברת על זורק חץ וקורא השיראין, לא שהוא קרא שיראין, אלא שהחץ קורא את השיראין. בסדר, אבל זו שאלה שתצטרך להיבחן לפי ההבנות השונות האלה. לא נכנסנו בכלל לאותה סתירה שהתוספות מדבר עליה בין בבא קמא עין לבין הסוגיה שלנו, שיש עליה שלל תירוצים בראשונים ובאחרונים. את רב חיים ראיתם, בסדר, יש מה לחשוב פה על הדברים האלה, בסדר, יישר כוח. אני בכל זאת אשאר גם הדקות.
דרך אגב, כשתקופים מישהו, אז התחייה והתקירה מתרחשים באותו רגע, כי מבחינה פיזיקלית
לא יכול להיות,
זה קורה ביחד.
זה יכול להיות.